הגענו לדף צ"ז עמוד א', בשורה ה-17. אמר רב חסדא, אמר רב, הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה, מי שקונה תפילין מאדם שלא בטוח שהוא מומחה ויודע לכתוב תפילין, ולא בטוח על כשרות התפילין. מה הוא צריך לעשות כדי לבדוק את כשרות התפילין? בודק שתיים של יד ואחד של ראש, או שתיים של ראש ואחד של יד. הוא צריך לבדוק שלוש סוגות תפילין. שתיים של יד ואחד של ראש, או הפוך, ואם נמצאו כולם כשרות, המוכר זה מוחזק למומחה, ואז אפשר לקנות ממנו תפילין, גם בלי בדיקה. עומד גם מה נפשך. אם אחד גבר גזמין, אם המוכר זה שאתה קונה אצלו עכשיו, הוא בעצם קנה את זה מאדם אחד, כל התפילין נעשו על אדם אחד, לבדוק או שלוש היד או שלוש הראש. אז מספיק לבדוק שלוש היד, שלוש הראש, כדי שיהיה לו חזקת כשרות בשלושה. בודקים סוג אחד, ואז הכל השאר כשר. אם יתרי תלת הגברי זה בין, אם בעצם אדם שקונים ממנו הוא קנה את זה משניים שלושה בני אדם או יותר, אז כל אחד ואחד לבעי בדיקה, אז אי אפשר בכלל ליצור חזקה. כי הבן אדם הזה שאתה קונה תפילין עכשיו ממנו, הוא לקח את זה מכל מיני סופרים, מכל מיני אנשים, ולכן לא יועיל שאתה תבדוק מדגם, צריך לבדוק הרבה יותר. אלא אומרת כמו כך, לעולם אחד גברי זה מדובר שהאדם קונה את זה, המוכר תפילין הזה הוא בעצם קנה את זה מאדם אחד, או הוא בעצמו כתב את זה. הוא בעין הדמית מומחה בשל יד ובשל ראש, אבל צריך לבדוק שהוא אכן מומחה גם בשל יד וגם בשל ראש. זה שני דברים שונים. מכיוון שזה שני דברים שונים, צריכים בעצם שתיים של ראש ואחד של יד, הוא הפוך. אומרת, מה, הנה ואתן הרב בר שמואל בתפילין בודק שלוש של יד ושל ראש, מה אליו, או שלוש של יד או שלוש של ראש? למדנו בברייתא, הרב בר שמואל אומר, צריך לבדוק שלוש של יד, של יד ושל ראש, משמע, או שלוש של יד או שלוש של ראש. אומרת, מה, לא, זה לא הכוונה של הברייתא. לא, שלוש. צריך לבדוק שלוש זוגות תפילין, שלוש תפילין, מהן של יד, מהן של ראש, כן? חלק של יד, חלק של ראש, כמו שאמרנו, או שתיים ואחד יד וראש, או שתיים ואחד ראש ויד. אומרת הגמרא, ותנא רב כהנא בתפילין, בודק שתיים של יד ושל ראש, יש ברייתא אחרת שאומרת שמספיק לבדוק שתיים, בעצם אחד של יד ואחד של ראש. אז למה אצלנו אמרנו שלוש? אלא המאני אומרת, אם מי סובר שמספיק לבדוק שתיים, רבי אמר כבתרי זימנה וחזקה. נחלקו בזה בכמה מקומות בגמרא, במסכת יבמות בעיקר, במחלוקת בין רבי לבין אביו רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל, היא כמה פעמים נקבעת ונעקרת חזקה. כלומר, רשב"ג סובר שחזקה נקבעת על ידי אירוע שחוזר על עצמו שלוש פעמים. ורבי סובר אפילו בפעמיים. אז כאן, בברייתא שכתוב, מספיק לקנות תפילין, מספיק לבדוק שתי תפילין, אחד של יד ואחד של ראש, זה בעצם דעת רבי. שבתרי זימנה הווה חזקה, חזקה נקבעת על ידי אירוע שחוזר על עצמו פעמיים. אומרת גם היא רבי, אם זה רבי, עם הסיפה, מה שכתוב בסיפה, סוף הברייתא, וכן בצוות השני, יש חבילה שנייה של תפילין, וכן בצוות השלישי, וגם בחבילה השלישית של התפילין. כלומר, מי שקונה מספר חבילות של תפילין, צריך לבדוק שתי תפילין, כמו אחת של יד ואחת של ראש, בכל צוות וצוות. וכתוב וכן בצוות השני, וכן בצוות השלישי. משמע, גם בצוות השני, גם בצוות השלישי, ואחרי השלישי, לכאורה, לא צריך לבדוק. זה מה שכתוב, והיא רבי, שלישי מה היית לי? אם זה באמת רק היה רבי שמספיק בשתיים לעשות חזקה, למה צריך לבדוק גם בצוות השלישי? מספיק לבדוק בצוות הראשון, כן, זוג אחד של יד ושל ראש, וגם בצוות השני, כי זה בזה יש חזקה, למה צריך גם את השלישי? אומרת, מה, לא, מודה רבי בצוותים, דמיטרי תלתא גברי זבין. אז קודם כל, הגמרא אומרת, צוות זה משהו אחר. בצוות, בערימה של תפילין, בחבילה של תפילין, אז קונים את זה מאנשים שונים, כן, מתרי כלל גברי זה מאנשים, כי הדרך לקנות צוותים מאנשים שונים, ולכן, מכיוון שהוא לא קונה את כולם מאדם אחד, אי אפשר לקבוע את קשותו של צוות אחד בגלל צוות אחר. אבל אומרת הגמרא, יחי אפילו רבי נמי אפילו חמישי נמי, אם אתה רוצה להגיד לי שצוות זה תמיד בא מאדם אחר, אז כל צוות צריך לבדוק, לפחות זוג אחד שתפילין לפי רבי, גם רבי גם חמישי. למה הברייתא הסתפקה בשני ושלישי, שזה כבר לכאורה כמו רשב"ג? אלא אומרת הגמרא אינה חינאי, באמת לא, רבי התכוון שצריך לבדוק גם רבי גם חמישי, כל צוות וצוות. למה אמרו שלישי? ועד הקטני שלישי, הסיבה שלימדו אותנו צוות שני וצוות שלישי, להפוק מחזקי, להוציא אותו מכאן חזקתו. אדרבה, למה אותם שלא סומכים על החזקה, חזקה לפי רבי זה מספיק שתיים. זה שאומרו לנו גם השלישי, משמע שלא סומכים על החזקה. ולעולם אפילו רבי וחמישי נעמיק, תמיד צריך לבדוק גם את הרבי וחמישי. בקיצור, יוצא מכאן, כמו שאמרנו, שלפי רבי מספיק לבדוק שתי תפילין, אחד של יד ואחד של ראש, לא צריך שתיים ואחד, כמו שראינו ברב חסדא ובשם רב, כי זה דת רבי שתמיד בשתיים יש חזקה, אלא מה? שכל צוות וצוות צריך לבדוק זוג אחד של תפילין, כי בכל צוות וצוות זה נכתב על ידי אדם אחר. ממשיכים, למדנו במשנה, אדם שמצא ברשות הרבים מספר רב של תפילין בצוותים ובקריחות, מה ההבדל בין צוותים ובקריחות? מה צוותים ומה קריחות? אמר רבי דאמר רב, הן הן צוותים, הן הן כריכות, אותו דבר. אלא מה? צוותים זווי זווי, זה זוגות זוגות, כלומר, תפילה אחת של ראש, תפילה אחת של יד בחול זוג, והזוגות קשורים יחד ברימה אחת, כלומר, כל זוג וזוג קשור הוא מונח ברימה, הוא קשור ברימה. כריכות ריחנטו, וכריכות זה לא דווקא זוג שבערימה, הרבה זוגות בערימה, אלא הרבה תפילים בערימה, כריכות, כלומר, בלי שהן קשורות כל זוג בנפרד. יפה, אבל בכל מן זה אותו דין, ולכן המשנה שונה אותם ביחד. אומרת הגמרא, למדנו שצריך להחשיך שם, כלומר, להישאר שם עד סוף השבת, ואחרי שבת להכניס אותם. מחשיך עליהן ומביאן, ככה למדנו. והמי, למה? להגידנו זוג זוג, בוא נעשה כמו הרי של המשנה, נכניס אותם מראשות הרבים, זוג זוג, נניח זוג זוג ונכניס. אלא אמר רב יצחק ברד רבי דמה, הסיפור פה במשנה, לדידי מפאר שלי מן עד האבא, אבא שלי כן פירש אותה בשביל את המשנה הזאת, כאילו שאילו, כל שאילו מכניסן זוג זוג וקלות קודם שקיעת החמה, במשנה כתוב כך, כל שאם אדם יתחיל להכניס אותם זוג זוג, וזה ייגמר, הוא יגמור להכניס אותם עד השקיעה, אז אכן מכניסן זוג זוג. אם אדם מסוגל להכניס אותם זוג זוג לפני השקיעה מצוין, ודאי שכך יעשה. אבל אם לא, אז מחשיך עליהם, מכיוון שיש הרבה בערימה, ואם הוא משער שבעצם לא יספיק לפני השקיעה, אז גם לא יתירו לו חכמים להכניס שום זוג. כי כל מה שתירו חכמים ללבוש, להניח תפילין בראשות הרבים, זה רק במקרה שזה יציל את התפילין, והוא בעצם לא ישיר את התפילין פה בשבת, והוא אומר ככה, חלק יישארו בשבת בראשות הרבים, אז הוא חייב להחשיך עליהם, להמתין עד שיגמר השבת, תיגמר השבת, הוא מביא, ואז הוא מכניס את כולם יחד אחרי השבת. כל מה שהתירו, זה אך ורק אם אתה תספיק להכניס זוג זוג עד השקיעה. עוד עמד במשנה, בסכנה מחסן והולך לו, כן, אמרנו, אם זה זמן סכנה, הוא מחסה את התפילין בתלית שם והולך. עומד מועד, עמדו בברייתא אחרת, ועתני הוא בסכנה מוליכן פחות מ-400. דווקא כשיש סכנה, אז התירו חכמים לקחת התפילין ביד, ולקחת את כל ערימת התפילין, ערימת של הרבה תפילין, וללכת פחות מ-400, כדי שלא יעבור לאיסור תורה ברשות הרבים. ולכאורה זה לא מה שאמרנו פה, שישים תלית וילך לו. אמר רב, תלוי באיזה סכנה. לא קשה, היה בסכנת נוכרי, היה בסכנת ליסטים. בסכנת נוכרי, זה המשנה שלנו עוסקת, מכיוון שמדובר בסכנת נוכרי, הכוונה שהגויים היו גוזרים שמד על היהודים, שעשו להניח תפילין, והם יהרגו את היהודי מי שניח תפילין, לכן אין לי כנס כמובן לסכנה, אלא הוא מחסם את תליתו וגמרנו. ואילו בליסטים זה לא כך, בליסטים, אמנם יכולים למצוא אותו וגם להרוג אותו, אבל בליסטים אמרנו פחות מ-400. ולמה בליסטים לא גם יחסה בתלית וגם אני הרי גם זה סכנת נפשות, אלא כי אמרו גם להשאיר כך את התפילין, הליסטים ימצאו את זה ובעצם יבזו את התפילין, לכן צריך, התיעו להיתר אחר, פחות מ-400, אבל צריך להכניס עם זה ליסטים. אומרת הגמרא, אמר לה, ביי, במה יוקד על מתיתי, אז בעצם איך אמלת את המשנה שלנו בסכנת עובדי גילולים, בסכנת נוכרים, סכנת שמד, עם הסיפה, כתוב בסיפה של המשנה, רבי שמעון אומר, נותן לחברו וחברו לחברו. רבי שמעון במשנה מדבר על מצב שנותן לכל חבר, וכל חבר הולך פחות מ-400. מה שלא שהוא מדבר על מקרה של פחות מ-400? זה לא מובן. אז הגמרא אומרת, והגמרא קודם כל שואלת, זה כל שכן דאב שמית, אדרבה, כל שכן שהעניין יתפרסם על ידי ריבוי מתעסקים בו, הרי אתה, אם אכן המשנה עוסקת פה בסכנת גויים, ואתה רוצה בעצם שלא יתפרסם הדבר, אז רבי שמעון בא ואומר, כך הרבה חברים, שכל חבר ילך פחות מ-400, אדרבה, יהיה הרבה רעש מזה, מתפרסם העניין, ויבואו לידי סכנת גויים, סכנת שמד. אלא אומרת הגמרא באמת נכון, יש פה חיסרון במשנה, זה רמזנו לזה כשלמדנו את המשנה, חסורי מחסר ואחר קטני, בעצם יש פה חסרות כמה מילים של המשנה, כך צריך לשנות. באמת דברים אמורים שבשעת סכנה ומכסת תפילין זה בסכנת עובדי גילולים, סכנת גויים, אבל בסכנת ליסטים אז מוליכן פחות מ-400, ועל זה אומר רבי שמעון, לא פחות מ-400, אלא על ידי חבר. ומה רבי שמעון סופר? אומרת גמרא, רבי שמעון נותנו על החברו וכולי, במאי כמפלגי, מה בדיוק נחלקו? מר סבר תנא קמא סובר פחות מ-400 עדיף, די אמרת נותן לחברו וחברו לחברו, אב שמית עד השבת. כן, התנא קמא סובר שעדיף להציל את התפילין על ידי פחות מ-400. כי אם אתה אומר על ידי הרבה אנשים, אז חילול השבת הזה שעושים לצורך, הוא יתפרסם יותר, יהיה מזה הרבה רעש, וזה זילות של השבת. אבל מר סבר, רבי שמעון אומר לו, עדיף, נותן לחברו עדיף, בכל זאת. למה? די אמרת מוליכן פחות מ-400, אם אתה אומר פה פחות מ-400, זימן דלב הדעתי, לפעמים אדם מוסך את דעתו, הוא לא ישים לב, ואתי דעתו יבואו להוליכן 400 ושתרבים, יבואו להוליכן 400 ושתרבים, ואם יש הרבה אנשים, כל אחד בעצם רואה את חברו, וידאג שחברו הולך פחות מ-400. לכן אומר זה עדיף אפילו במקרה שיהיה אב שמילתא, שיהיה רעש בשבת והדבר יתפרסם יותר. וכן בנו, פתאום למדנו במשנה על בנו, בנו הקטן שנמצא בשדה, ומה הקשר? בנו, מהי בעיהתא? מה הוא עושה פתאום במשנה בנו? אלא את בני בנה שתנא, הוא דיבר על מה בילדתו אמו בשדה, מדובר על מקרה שהתינוק נולד בשדה, וקשה להשאיר אותו שם בשדה עד צאת השבת, לכן אמרנו בנו זה כמו תפילין. ומה אפילו הן מאה? מה הכוונה אפילו מאה חברים? מה באת לחדש כאן לגבי בנו? אלא אומרת כמו כך, לפי רבי שמעון צריך על די הרבה חברים, פחות מארבע מאות, אפילו בבן, דאף על גב דקה של יד, אפילו שקשה לתינוק, כשמטלטלים אותו על די הרבה אנשים מיד ליד, אפילו אחרי עדיף, למרות זאת רבי שמעון צובה שזה עוד דרך העדיפה, לטלטל פחות מארבע מאות על די אנשים רבים, ולא על ידי אדם אחד. יפה. אומרת הגמרא, הגמרא מנתחת עכשיו את החלק האחרון של המשנה, רבי יהודה אומר, נותן אדם חבית וכו'. מה למדנו במשנה? אדם נותן חבית לחברו וחברו לחברו, וככה מגיעים לתוך התחום. אומרת הגמרא, ואז נחלקו רבי יהודה וחכמים שם, האם החבית הזאת הולך אחרי הבעלים, תחום הבעלים או לא. לכאורה, לפי רבי יהודה, החבית הזאת לא הולכת אחרי תחום הבעלים. פירשנו משהו במשנה, אבל כדי להגיע לפירוש הזה צריך להגיע עד סוף הגמרא. הגמרא מעלה פירושים שונים. אז קודם כל הגמרא שואלת, ולית ליה לרבי יהודה, הד אתנן הבהמה והכלים כרגלי הבעלים? הרבי יהודה לא סובר את המשנה הפשוטה בביצה, שבהמה וכלים הולכים אחרי הבעלים, כלומר תחום שבת של הבהמה וכלים הם תחום כמו בעליהם, וכמו שאדם אסור ללכת לחוץ לתחום, ככה החפצים שלו אסור ללכת מחוץ לאותו תחום. אמר יש לקיש משום לוי סב, אחר מה הסכין, מה אנחנו עוסקים כאן? במערן מחבית לחבית, לא הכוונה שהוא מוציא את החבית, אלא הוא כל פעם שופך מחבית לחבית, כלומר הראשון מוליך את המים בתוך החבית שלו עד סוף תחומו, כן, הראשון יש לו את החבית שלו, הוא מוליך עד סוף תחומו, ואז הוא מערה שם ושופך את המים לתוך חבית של חברו, הוא מוליך אותו עד סוף תחומה, עד סוף תחומו של הבן אדם, ואז עוד פעם הוא מוריך, מערה, שופך, מוזג את המים שוב פעם לחביות. כלומר, החבית אף פעם לא יוצאת מחוץ לתחום של האדם, אבל המים כן יוצאים לתחום. ורבי יהודה לטעמי, רבי יהודה לשיטתו, אמר, מים אין בהם ממש. מים מותר להוציא מחוץ לתחום, כי זה לא נחשבים דבר עצמי. תתנן רבי יהודה פותר במים, מפני שאין בהם ממש. תכף נראה שהמשנה הזאת עוסקת במשהו אחר. אולי כבר עכשיו נאמר מה המשנה עוסקת. המשנה בביצה שעוסקת באישה ששאלה, ביקשה מים ומלח מחברתה ביום טוב להכין עיסה. אז הקמח שלה והמים ומלח של חברתה. עכשיו מה קורה אם יש למים ולמלח ומים ומלח ולקמח תחומים שונים, והיא רוצה עכשיו היא שם את זה ביחד, עשתה עיסה, עשתה חלות לכבוד שבת, השאלה אם החלות האלה הולכים אחרי הקמח או הולכים אחרי המים והמלח. אז זה אמר רבי יהודה, מים ומלח אין בה ממש, כי הם ביטלים לקמח. אבל הכוונה מים ומלח שהם ספוגים בתוך הקמח והם בתוך עיסה, לא סתם מים שהם עומדים בפני עצמם. אבל בכל זאת, אז הגמרא תכף תשאל את זה, אבל אומרת הגמרא כך, רבי יהודה לטעמי דאמר מים אין בממש, תתנן רבי יהודה פותר במים תנאי שאין בממש. אומרת הגמרא, מי לא תהלך זו? אומרת הגמרא, אם באמת המשנה שלנו עוסקת במקרה שהמים בלבד יוצאים ולא מדובר על חבית, אז מה חכמים אמרו? לא תהלך זו יותר מרגלי בהמה. הרי חכמים חלקו לרבי יהודה ואמרו, לא, החבית לא יכולה ללכת יותר מרגלי בהמה. מה דיברו? הרי זה רק המים יוצא. אלא אומרת הגמרא כך, גם חכמים דיברו על המים, לא יהלך מה שבחבית, זה הכוונה, מה שזו יותר מרגלי בהמה. אין הכוונה, לא דיברו על החבית, חכמים דיברו על המים שבחבית, גם הם אמרו, והם חלקו לרבי יהודה גם לגבי המים שבחבית. אומרת הגמרא, עכשיו הגמרא שואלת מה שאמרנו, אם עוד השמעתי לרבי יהודה היכת בליען ועיסה, כל מה שאמר רבי יהודה זה שהמים מעורבים בתוך העיסה, היכת היינו בעיניי, וכשהמים עומדים בעינם בפני עצמם, מי שמעת להם? אמרנו שהמים הם בממש, כשעומדים בפני עצמם הם בזה היגיון. יותר מזה, השתה בגדרה, אמר רבי יהודה לא באת לה, אפילו מים שהם בתוך גדרה, בתוך תבשיל נניח של בשר או כל דבר אחר, שהם יוצרים הרבה רוטב, אפילו בזה הם לא ביטלים דעת רבי יהודה. כל מה שאמר רבי יהודה שמים ביטלים זה רק בתוך עיסה, שהם נספגים בתוך הקמח. אבל אפילו אם יש מים שהופכים את רוטב בתוך תבשיל של בשר או תבשיל אחר, גם בזה אמר רבי יהודה שהם לא ביטלים. אז השתה בגדרה, אמר רבי יהודה לא באת לה, בעיניי הוא באת לה, כן, בגדרה הם לא ביטלים. אז כשהם בעיניי וכשהם בעצמם המים הם בטלים, זה לא סביר, דתניה, ברייתא בביצה, רבי יהודה אומר מים ומלח בטלים בעיסה, ואין בטלים בגדרה מפני רוטבה, בגלל שהם יוצרים הרבה רוטב, הרבה, כמו שאמרנו, מים נוזלים בתוך התבשיל, אלא באמת אומרת גם כך, יישוב אחר צריך, כי זה לא הגיוני שרבי יהודה אומר שמים הם בממש כשהם עומדים בפני עצמם, אלא אמרה ואחה בחבית שקנתה שביטה, ומים לא קנו שביטה, מדובר כאן במשנה בחבית, שאכן קנתה שביתה ותחומה כתחום בעליה. אבל המים הם היו הפקר, לא קנו שביתה, והמים לא מוגבלים לתחום כלשהו, בזה עסקינן. במקרה הזה בעצם מותר להוציא את החבית מחוץ לתחום בעליה, למה? כי החבית בטלה למים. דבטלה חבית לגבי מים, כמו שראינו לגבי דברים אחרים. תתנן, כי תתנן, המוציא החי במיטה, אדם בשבת שמוציא מרשות היחיד של הרבים, אדם חי במיטה, פטור אף על המיטה. לא רק פטור לאדם כי החי נושא את עצמו, הוא גם פטור גם על המיטה. מדוע? מפני שהמיטה תפילה לו, המיטה תפילה לאדם. גם המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי, אדם שמוציא פחות מכשיעור של מאכל מסוים, אז הוא פטור כמובן מאוצר מרשות לרשות, והוא פטור גם על הכלי. למה? פטור אף על הכלי, מפני שהכלי תפל לו. אז גם כאן אותו דבר. הוא מוציא מים וחבית, אמנם החבית יש לו לכאורה, הוא קנה שביתה כרגלי הבעלים, אבל החבית בטלה ותפלה למים, והמים לא קנו שביתה. אומרת הגמרא, אמרתי רבי יוסף, רבי יהודה אומר, בשיירה נותן אדם חבית לחברו וחברו לחברו, בשיירה אם בשלו ובשיירה לא. אומרת הגמרא, יש קושיה נוספת על רבי יהודה. כל מה שרבי יהודה לכאורה התיר, זה רק בשיירה, שיירה שחנתה בבקעה ומנוסים ואין להם מים בקרבת מקום. אז בזה הוא אמר, נתן חבית לחברו וחברו לחברו, הכוונה בלי להתחשב בתחום שבת של החבית. על זה התיר, דווקא בשיירה אם בשלו ובשיירה לא. רק כשיש אונס, יש הכרח של חוסר מים. במקרה אחר, לא יקל רבי יהודה. אלא אמר רבי יוסף, כתנן מים מתיתי, באמת נכון, תשנה גם המשנה שלנו בשיירת נן. גם המשנה שלנו, שרבי יהודה התיר בו חבית ומים, הכוונה בשיירה. אביי אמר, בשיירה, זה קשה. אביי אמר, בשיירה אפילו חבית שקנתה שביתה ומים שקנו שביתה. שלא בשיירה, כן, אז חבית שקנתה שביתה ומים שלא קנו שביתה. כלומר, באמת אביי אומר כך, בשיירה אפילו שחנית שקנתה חבית וגם מים קנו שביתה. יש הבדל בין שיירה שלא בשיירה. בשיירה, הרי איך עמדנו את המשנה עד כה? במצב של החבית קנתה שביתה, אבל הם בטלים למים שלא קנו שביתה. אומר אביי, אם מדובר באמת על שיירה, אז אפילו שניהם קנו שביתה. הקלו חכמים פני האונס ואחריה, כי אין להם מים, להוציא את שניהם מחוץ לתחום. שלא בשיירה, אם מדובר שלא בשיירה, אז מדובר על חבית שקנתה שביתה, ומים שלא קנו שביתה, ואז באמת אפשר לומר שהחבית בטלה למים. כלומר, אפשר להעמיד את המשנה בשני המקרים. או בשיירה, או שלא בשיירה. אם מדובר שיירה, גם החבית וגם המים קנו שביתה. אם מדובר שלא בשיירה, החבית קנתה שביתה, אבל היא בטלה למים שלא קנו שביתה. יפה. רב אשי בא ואומר את ההסבר האחרון, שזה ההסבר שפירשנו מראש, כשפירשנו את המשנה. אפשר לומר את המסקנה. רב אשי אמר אחר בחבית הפקר עסקין, אנחנו בכלל עוסקים במשנה שלנו בחבית של הפקר. כלומר, זה לא רק שהמים לא קנו שביתה, מדובר על חבית של הפקר. וכמובן, מים בהפקר עסקינן. ואז מה הסיפור? נחלקו רב יהודה וחכמים חפצים של הפקר, קונים שביתה או לא. רב יהודה אומר שחפצים של הפקר לא קונים שביתה, וראינו את המחלוקת הזאת במסכת כמה פעמים. ומן אמרו לו, אז מי זה אמרו לו שחלקו על רב יהודה? זה רב יוחנן בן נורי, שהוא אמר חפצי הפקר קונים שביתה. כלומר, לפי רב יהודה, חפצי הפקר לא קונים שביתה, ולכן המים והחבים לא קנו שום שביתה, וכן אפשר להוציא מחוץ לתחום. אבל לפי רבי יוחנן בן נורי, שזה חכמים שאמרו לו, הוא אומר חפצי הפקר קונים שביתה, במקום ימצא בכניסת השבת, ומה היא לא תהלך זו יותר מרגלי הבעלים? אם הם קונים שביתה במקום שמוצאים אותם, אז מה זה קשור רגלי הבעלים? אין פה בעלים, זה הפקר! אלא מה שאמר רבי יוחנן בן נורי זה כך. לא ילכו אלו, כלומר לא להוליך החביב המים יותר מכלים שיש להם בעלים. כלומר, כמו שחפץ שיש לו בעלים, אסור להוליך אותו מחוץ לתחום, בעליו, כך גם חפץ של הפקר, אסור להוציא אותו מתחומו, כלומר, תחומו זה איפה שהוא מצא אותו בשבת, כמו, כאילו יש לו בעלים. זה הכוונה מרגלי הבעלים, כאילו חפץ יש לו בעלים. הגענו עד למשנה בצד דיזיין עמוד ב', בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. חזק וברוך.